מסביב. טוב, באמת רציתי לראות מה שהרב ברלאפ אומר פה גם כהקדמה כללית וגם איך שהוא מסביר את ההתייחסות למעשה מי מריבה, ולחבר את זה להילולה של היום של כ"ד טבת, נכון? היום שהיה?
כן.
של אדמו"ר הזקן. אז נגיד רק באמת יותר בקיצור ונקרא את הפסקה האחרונה, שבאות י' הרב חלאפ אומר שיש בעצם שתי אפשרויות איך אדם יפעל מהרגש ומהשכל, כאשר כל נטייה של קיצוניות היא בעצם קשורה יותר להליכה אחרי הרגש. ואם רוצים להיות באמת במקום שהוא נקי לגמרי וזך לגמרי, אז יש פה בפסקה הראשונה, ואך השכל הזך בתכלית ובהיר בהחלט והנקי מכל נטייה הרגשית, נוהל אל השכל של תורה ובין אחר. וכל מה שפועלים מצד הציווי של התורה, הכל זך, כאמר נקי, ובטוחים בהם שלא ייטו ולא ייכשלו. כן, אז יש רגש שהוא ודאי, יש בו נטייה לנטות, הוא תמיד נובע מאיזושהי עצמיות, במובן הלא גבוהה שלה. וגם השכל הוא בדרך כלל בסופו של דבר לא לגמרי משוחרר מהרגש, ורק השכל של תורה הוא באמת נקי לגמרי, זך לגמרי. ופה אני עובר לפסקה האחרונה, רואים בפרק הבאות הזאת, כן, של י' וזה נתבהר שכל נטייה לקיצוניות היא נטייה להרגש. כוחותיו העצמיים של האדם, והאדם צריך להיות כולו תורה, לא הרגשי. לפני זה עצמו, כשמגיע הדבר להשתמש בקיצוניות לשם רפואה, אזי גם הנטייה לקיצוניות היא תאורה, מבחינת רפות תהיה לשריך ושיקוי לעצמותיך. הוא מביא הרמב״ם דברי הפילוסופים, כי חבד ורחוק למצוא מישהו בטבע למעלות כולם, למעלות המידות ומעלת השכליות. הוא מסתמך הרמב״ם זה על זה מדברי הנביאים ומאדון כל הנביאים. זה הכוונה זה גם מצד היצירה על כל פנים אותה מקולקלת מוכרח שימצא מטווי נפשות הצריכים לרפואה, כי מכיוון שאין דבר מקרי שברד לפעמים אלא שהוא מסדר היצירה, הרי גם הרפואה מה שמשמש בנטיות לקיצוניות מופנה מכל טעם של קיצוניות, לכן הוא הדבר שכל משהו בהכרח אין הוא קיצוניות. עכשיו יש את זה? שלכם? אז אז נתחיל אולי במשפט הראשון, שכל רגש יש בו נטייה לקיצוניות. או כל נטייה לקיצוניות נטייה לרגש. צריך להיות כולו תורה לא הרגשי. רק אומר למה כן יש מקום לקיצוניות המסוימת שהיא על דרך הרפואה. מה שהרמב"ם אומר שהתורה, הרמב"ם אמר בספר עצמו, שאדם צריך ללכת על דרך האמצע. אבל, וכל נטייה לקצה, אפילו מה שנראה לנו קצה יותר טוב, הוא לא באמת. תמיד האמצע הוא הנכון. אלא מה? שעל דרך הרפואה צריך לפעמים קצת לנטות מהאמצע, כדי שאדם לא ינטה באופן טבעי למקומות שהאגואיזם, העצמי, אומרים שוב, לא העצמי, העצמי, כן, העצמי הנמוך, מושך אותו יותר, אז לכן צריך לזוז. אבל אמר הרמב״ם, כל זה כבר התורה עשתה. גם את הרפואה הכניסה בתוך המצוות, ממילא אין צורך להוסיף על התורה, לא די חמה שעשה התורה, להוסיף דברים אחרים. אז הרב חלפ אומר שהרעיון הזה זה שבעצם לא להיות בשום קיצוניות ושום הרגשיות. כן, איך אני מבין, כן. קיצוניות היא נטייה להרגש. להרגש נוטה לקיצוניות, כן, איך אני מבין את זה. מה שהוא דיבר גם מקודם, שרק בתורה אתה יכול להיות לגמרי נקי מעצם ההשפעה הרגשית. זהו, עכשיו הוא כאילו מדבר מאוד שלהיות נקי 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 מאיזשהו הרגש, הוא לא ישלול אם זה רגש. איך הוא מדבר על אהבה שבאה מתוך תורה. שאם אהבה תהיה נובעת מתוך התורה שלמעלה מחוג ההוויה, אז אהבה זה רגש, כן?
שכל אנושי.
זה בסדר. אבל כאילו אהבה שלו, אז צריך להיות נקי לגמרי. אז אני רוצה להגיד שבמילים של אדמו"ר הזקן, זה מה שנקרא, משרה בכותרת, הוא נתפעל. כן? שלא נתפעל. שהעבודה של הבינוני, זה אדמו"ר הזקן, זה שהמוח שליט על הלב. והמוח שליט על הלב זה שכל פעם שיש לבן אדם איזושהי מחשבה, איזו נטייה, איזשהו הרגש, הוא מסוגל להגיד לעצמו, לא רק שהוא לא עושה לפי זה, הוא לא מדבר לפי זה, אלא אפילו לא חושב לפי זה, כן? אפילו לא מהרהר. כלומר, יש מה שהוא אומר שבענייני, שהוא עוד לא הגיע למדרגה של צדיק, אז יש לו הווה אמינות, יש לו לפעמים איזה רגע של משיכה, רגע של זה, אבל אפילו בעולם המחשבה, יש לו שליטה כזאת עצמית שהוא לא נותן לזה להתבסס בראש שלו, והוא מיד מוריד את זה מסדר היום. קודם כל ברור שהבינוני של התניא זה צדיק גדול. אבל, וגם אולי מי שחי ככה יש לו גם שלווה מאוד גדולה, כי זה לא קל. כלומר, אפילו ברמת המחשבה, שאדם נגיד יש משהו שמכעיס אותו, אז לא רק שהוא לא ייקח משהו וישבור אותו, לא רק שהוא לא יצעק צעקות בלתי מרוסנות בגלל הכעס, אלא שאפילו לא יתבשל בתוך הכעס. עניינית, יש מקום לכעוס? אין. וזה נגמר הדיון. הלוואי. אולי אפילו אם נגיד את זה לעצמנו בחיוך, זה יכול לעזור. לעזור קצת, אבל באמת זה מדרגה. אז זה אני חושב בניסוח אחר, אבל אני חושב שהכוונה היא אותה הכוונה של להיות נקי מכל הרגש. לא רוצים שאדם לא תהיה לו אהבה, לא תהיה לו שמחה, לא תהיה זה, חלב עצמו, גם במה שהוא כותב כאן במשפטים. כמו שאמרתי, שהיא תהיה אהבת מקום מתוך התורה, שלא יהיה הרגש מתוך אהבת עצמו, מתוך נטיות עצמו. אבל לא שיהיה באמת נקי מכל הרגשים. שיהיה אהבה, שיהיה שמחה, שיהיה אמירה, הכל. אבל שזה לא יהיה בנסוח אחר, שולט. שהרגש לא ימשול, שאדם ימשול בו. מוח שליט על הלב, זה לא הכוונה שאין לב, אלא המוח מנהל אותו. יש כבר סיפרנו פה לא מזמן, תספור זה רב צודה, שאמרו לו שמישהו חולה מאוד, והוא חושב שהם עושים לו בשורה לא טובה, ואז הוא בכה כולו. נכון סיפרנו את זה?
כן.
ואז אמרו לו, לא, 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 הוא חי. בן רגע הבכי הפסיק. אז זו דוגמה אולי שלא נתפיילוס, שהוא כאילו... כאילו, לפי הסוף של הסיפור, גם כשהוא בכה, זה היה תוך שיקול דעת.
זה לא קצת.
כלומר, לכאורה הוא לא עשה איזה מלאכות, הוא שחרר. הוא שחרר את המקום הזה בנפש, אבל החליט, רגע, נגמר. משהו, זה לא כל כך קל לעמוד במדרגה הזאת, אבל אפשר לצייר, להתבשם מדבר כזה, שיכולת רגשות מאוד חזקים, אבל אדם מנהל. או סיפור אחר, שכל השבת הוא התאפק, שנפטר עם נוסו, במוצאי שבת, בכי נורא. אז מה קרה כל השבת? תפק. מה קרה כשהוא בכה? החליט לבכות. לא שעה, אז הוא איבד שליטה. אז הוא החליט לבכות. הבכי היה מאוד מאוד אמיתי, כן? מאוד, באמת, איך עושים את זה? איך מכוונים את זה נכון? זו אולי סוגיה גם חינוכית וגם אפילו פסיכולוגית קצת, כן? אבל איך אדם מאמן את עצמו לכזה איזון.
השכל לא יכול להביא לקיצוניות גם?
ברור. אבל זה לא השכל, אתה חושב שכל משהו, לא יודע.
שכל אנושי.
לא, הוא דיבר על השכל של טוב, פה. ברור. לא, הוא גם אומר שהשכל סתם הוא בעצמו בהתפעלות. לא רק זה, היום אמורים חכמי הנפש, אם אדם אומר רק מה הוא חושב, ולא מתקשר עם מה שהוא מרגיש, חזקה עליו, שאומנם הוא יחשוב שהוא באונית פיילוס. שאלו אותו, אתה כועס?
לא.
אז למה עשית את זה?
כי זה האמת.
חכם על הפרינציפ. ויש אולי אנשים באמת שזה... חידי סגולה שיכולים להעיד על עצמם שזה ככה. אבל הרבה אנשים, רוב האנשים, הבינוניים, זה לא ככה. הוא לא מודע לכעס שלו, יותר גרוע, הרבה פעמים, מאדם ש... זה נכון, זה התחדש מהדרך ארץ של ימינו, יכול להיות שיש לזה רמזים, צריך אולי פעם לעשות איזה... לכתוב איזה חיבור בקדמוננו, אבל זה התחדש בעולם הדרך ארץ של ימינו, ש... שהתאפקות מלאכותית היא לא פותרת את הבעיה, הרגשות נמצאים בפנים, הם לא מרוסנים, הם פועלים, רק בצורה אחרת, ההפך, אדם שיודע מה הוא מרגיש, מצבו הרבה יותר שולט, מה של אדם שלא יודע. כאילו, הדרך לסלוט על הרגשות היום, דווקא על ידי זה שמודעים להם, ומסוגלים אפילו לספר עליהם, ולהרגיש אותם, כן? לא, נתפעל, באמת, נגיד משהו בהשגה שלנו, זה לא לזרוק חפצים, לא לדבר לא יודע מה, בחוסר שליטה, אבל כן, שאדם יכול להבין מה קורה. אגב, מישהו, הרבה פעמים בדרך הרפואות של הפסיכולוגית, אז הכעס, אם אדם כועס, אם הוא ילך לעומק של הכעס, הוא יגלה שיש לו מקל. זה כבר מקום יותר נקי. כי הכעס, אדם בא באיזשהו רצון כזה, משהו מרגיז אותי, אם רק יכולתי, הייתי שובר את הכל. הייתי זורק את זה שמעצבן אותי לחוץ לארץ, משתיק את כל מה שהוא אומר, זה דרך כלל. אז אם אדם ילך למקום היותר עמוק, למה אתה בעצם כל כך? מביא לך למקום כואב. אם אתה בכאב, אתה מודה שאתה לא עכשיו פה איזה מין בעל הבית כזה שלקחו לו משהו ובוא נכניס בחזרה. אתה בן אדם עם חולשות, אתה מודה בזה שאתה חלש. אתה עומד מול זה ודווקא זה גבורה, כן? זה לא חולשה באמת. ואז אתה הרבה יותר נקי. אז אדם יכול לא להיות. זה אגב, זה כן הזכרנו, נעלבים ואינם עולבים של הרב. הוא אמר שהחוכמה הגדולה היא זה לא לא להיעלב. לא להרגיש את האלבון, ולהרגיש, ודווקא מתוך זה להבין כמה זה לא נעים לי להעליב את השני, כי אני יודע כמה זה כואב. ככה הרב אומר. הנכון, זה מעלה של חסידים. יכול להיות שאדם רגיל, כתוב, הרב קצת את השמש בגבורתו, ואדם רגיל הוא הרבה פעמים טוב, מה שנקרא להסיח את הדעת. לא לטבול בתוך הנעלבים, ואחר כך לראות מה עושים את זה. הרבה אנשים טוב להם גם קצת להסיח את הדעת. אבל מצד שני, בדור שלנו לפעמים המעלה של החסידים, אתה צריך קצת ממנה לקחת גם בשביל הבריאות הפשוטה. אתה לא יכול לגמרי איפוק טוטלי. אתה צריך את ה... כמו שאומר, את הרגישות הזאת. אתה צריך לבטח את הרגישות. לא להיות אדם בלי רגשות, לא אדם עם רגישות. להרגיש את הכאב, ודווקא מתוך הכאב, להיות מקום של הזדהות. וגם, אגב, אם אדם מבין שיש משהו ילחם, משהו צודק, אז גם, אז הוא יעשה את זה, אבל לא מתוך כעס, אלא מתוך... ענייניות, כמה שאפשר. אז זה האונית פיילוס. אז אדמור האמצעי דיבר על זה, וזה ידוע אצל חב"ד, שזה היה עניין, גדולי החסידים, גם בדור הזה, גם בדורות אחרים, היה להם את זה, איזה מין איפוק מרשים, איזה שיקול דעת, מוח שליט על הלב. כמו שאמרנו, זה מילים אחרות, למה שכתוב פה את זה על התחלה, עם אולי התוספת שיכול להיות שבדור שלנו, מה שכבר מכוון, הדרך לתקן היא כן גם לקחת בחשבון את זה שיש איזה מקום של מודעות שהוא כן חשוב. ואז עד רבה אפשר להגיע לאיזון נכון. ובהקשר הזה אני רוצה לספר סיפור, ובגלל סיפור אחד שהוא קשור, סיפור שני שאתה לא יכול להתאפק, כי זה גם היום כבדה לטבע, ואולי זה יתחבר להמשך. הסיפור הראשון זה סיפור על אונית פיילוס, שהיה אחד מהחסידי אדמור הזקן, סיפור ידוע. שהוא היה, כמו שקראו לו רבי משה. והוא שלח אותו לרגל אצל נפוליון. כלומר, בסוף בשנים האחרונות, בשנת תקופה עם דלת, לפני 204 שנים, היה מלחמת נפוליון שנכנס לתוך רוסיה, והאדמור הזקן, בניגוד לחלק מחבריו הצדיקים, תמך ברוסים. רצה שהרוסים נצחו ולא נפוליון. אז המעשייה מספרת, אני לא הייתי שם ויכול להעיד, שהיה איזה חסיד שהוא שלח אותו לרגל אצל נפוליאון. כלומר, ראיהם נכנסו לתוך השטח, והם צריכים מספקה. אז הוא נתן להם מספקה, כמו היהודים, הרבה פעמים שהיא אדם טובה במסחר. אז הוא סיפק הספקה לצבא של נפוליאון, ועבר, איך קוראים לזה היום, סיווג ביטחוני, הכל בסדר. ואז הוא נכנס פעם אחת לחדר שהוא כבר כמה פעמים, דיבר איתו וזה, נכנס איתו לחדר, ופתאום הוא ראה את המפות של התוכניות של המלחמה. אז הוא עיף מבט, כדי, כמו חבן לכתוב, בטח יש לו גם כישרון, שנייה אחת מסתכל, רואה, וזהו, הכל אצלו בראש, הוא לא מכיר את המדינה, הוא יודע בדיוק. הוא בטח כבר חשב מאיפה הוא יכול לתקוף ואיפה לא, ורק צריך לראות את החץ, לאן הוא מכוון. אולי אפילו נפוליאון יצא לרגע, ואז הוא הסתכל על המפה, נפוליאון חוזר, נפוליאון גם היה אדם עם חושים, מרגיש. הוא אמר לו, אתה מרגל, אתה חייב מיטה. הוא אומר, מה פתאום? אז עשה לו בדיקה של, קוראים לזה מכונת אמת, אבל בלי להתקודות, שם לו את האצבע, הוא אומר, עכשיו אני אחקור אותך ונראה איך הלב שלך מגיב. אתה מרגל, אתה שקרן, אתה זה. הוא שאל אותו חצי שעה שאלות, הלב שלו דפק 60 לדקה כל הזמן. זה כמו בשעת מנוחה, כן? יכול להיות שירד מ-80 ל-60 לצורך החקירה. אדם בפעילות בדרך כלל זה 80, הוא רץ 100, 120. כשהוא ישן זה בערך 60, חושב. אז הוא שלט, מוח שליט על הלב, עבר את החקירה, והמשיך. הסיפור יהיה עוד יותר מרשים, יגידו שהידיעה הזאת השינתה את המלחמה, למרות שכנראה זה גם היה החורף הרוסי, וגם התפילות של האדמו"ר הזקן, וגם ההקשנות של הרוסים, שראינו אותם אחרי זה גם מלחמת העולם השנייה. כן, האדמו"ר הזקן לא רצה לפגוש את נפוליאון אפילו, לא רצה שישב אפילו פריט שהוא ייקח. הוא ברח במלחמה ואז הוא נפטר. בדרך, לכן הוא קבור באדיש. אדיץ' לא נכון, אבל הוא לא קבור בלובביץ' ולא בלאדי, אלא קבור במקום אחר, כאילו זה היה באמצע המלחמה. עכשיו יש עוד סיפור, שהוא מתאים לרקע שאמרנו עכשיו, והוא מאוד מעניין, ואפשר על דרך הדרוש לקשר את זה באמת למה שנראה בעזרת השם פה באות י"א. בראש השנה של אותה שנה, שנת תעפקוף ע"ד, הוא סיפר, זה מופיע בספר בית רבי. ספר בית רבי זה ספר שכתב הרב הילמן שהיה בזמן הצמח צדק, אפילו אחרי הצמח צדק, אבל הוא כאילו שמע סיפורים ככה מבפנים. זה סיפורים ש... ספר מאוד מיוחד, מאוד מעניין כזה וגם מאוד מאוד מיוחד, יש שם הרבה דברים מאוד... בית רבי, או בית רבי. זה כאילו, אדמור הזקן וקצת על אדמור ימצא בצמח צדק. אז שמה זה מסופר. אז כתוב שמה, שאדמור הזקן אמר שהוא גד לו בתפילת מוסף של ראש השנה, כאילו היה לו מין חיזיון כזה, שאם ינצח בונופרט, ספר כתוב בית פי, כן? אם ינצח בונופרט, אז יהיה לישראל טוב מבחינה גשמי, אבל ישכחו את אביהם שבשמיים. כי נפוליאון הוא היה המערב. הוא היה התחלה של המערב. רואים שהמלחמות שלו השפיעו על השפעה יותר גדולה של התרבות המערבית. כל הרעיונות של החופש והזה, והחירות.
שוויון.
מה?
השוויון.
שוויון, חירות ואחווה. נכון, זה המנון של הצרפתים. אז אם הוא ינצח, יהיה יותר זה, אבל ישכחו את אביהם שבשמיים. ואם הקיסר ירום עודו ינצח, אז אמנם יהיה יותר קשה לישראל, אבל יזכרו את אביהם שבשמיים. ולכן הוא תומך, כאילו זה הסבר למה הוא תומך בקיסר הרוסי. בזמנו חשבתי שבאמת הפשט הוא כאילו בהומור, כן? הלוואי וינצח זה שבעזרת השם יהיה צער, כן? הצער שמצר, אבל שבזכותו לא מתפנקים ולא זה ולא זה. יכול להיות שזה יותר עמוק, כי הוא רצה להיות בסביבה של אנשים מאמינים. והרוסים, לפחות אז, גם היום אגב, יחסית יותר מאשר במערב, הם לא היו חילונים. אז התחילה החילוניות, כאילו ההשכלה, אבל הייתה שוב במערב. הם היו יותר דתיים כאלה. הם אומנם דתיים בעניינים שלהם, אבל לא הייתה כפירה. אז הוא רוצה להישאר שם. אל תביאו לי את כל ה... ככה, הסיפור הזה מספר, נגיד את האמת, שיש חוקר חשוב, נקרא רב יהושע מונשיין, שהוא אומר שזה לא נכון הסיפור הזה, כי יש מכתב שהאדמו"ר האמצעי מאוד ארוך שמספר את כל הסיפור הזה, גם את התמיכה בקיסר ואת ה... נפוליאון עם הסברות חסידויות עמוקות, למה הקיסר כל כך נכון ולמה נפוליאון כל כך לא נכון, אבל בלי, בלי הסיפור הזה. אז אני לא יודע, לא יודע, קלטתי שהוא חריף, היו עוד דיונים שהוא דן ומונשיין, הוא חריף, שזה דיון אחר שהוא גם טען שזה לא נכון, והרב איתן מנקין זצ"ל, שם דמקום דמו כמה שהוא חסר לנו היום, אז הוא כאילו, על ויכוח אחר שהיה בנושא אחר גם מעניין, הוא אמר שזה לא חייב להיות כל כך חריף כמו שמונשיין טוען, וגם עם הסיפור שהוא מכחיש אותו, סיפור אחר, לא היה בדיוק, אבל לא היה קרוב לזה. אז אני חושב שגם פה, לא לחינם זה סופר ב...
נפוליאון באמת הביא את החינוך, זה לא...
כן, השאלה אם זה מה שאמר אדמור הזקן. כן, זה מתאים, זה סברה, זה. זה, שמעתי סיפור אחר, שאני יודע, אמר את זה בתוך סיפור אחר, שהשפת אמת אמר, שעדיף למות ברעב בפולניה מאשר לסרב אמריקה. שאני לא יודע מה המשפט כזה, אבל ברור זאת הייתה הגישה. של מי שהוביל, מי שהניג. שאל תיסעו לאמריקה ואל תיסעו לברלין, ובאים שם היה לכם חיים יותר טובים כלכלית, נכון? טוב, באמת לא יודע למה הוא ככה רצה להכחיש. זה קושייה למה הוא לא סיפר את זה, אבל... מה? אני ממש צריך לספר את כל החזיונות. לא יודע. יש כזה... טוב. רק מה הדבר שאותי ככה תופס? שבגלגולי הדורות, במסבב המסיבות, אז הרבי מלובביץ' הרייץ, וגם הרבי האחרון, לא יכלו להישאר ברוסיה. ברוסיה הרי הם נרדפו הרייץ, כי הם היה בכלא והיה שם בסכנה גדולה, ובכל מזרח אירופה אי אפשר היה להיות, והיה אחר כך היה תקופה, הגיעה מלחמת העולם, שבכלל אי אפשר היה להיות באירופה, הלכו לאמריקה. אמריקה. אמריקה זה החלום של נפוליאון, כן. אמרתי, אגב, הקמתה קדמה לנפוליאון, אבל היא עוד לא הייתה, עוד לא תפסה לאט לאט, היא תפסה יותר. אז... והרבי אמר, אמריקה אינה שונה. והרבי אמר, גם אם אנו ניקח לעבוד את השם אלוקים, המציאו את הרדיו, אז יש שיעורים של חב"ד ברדיו. המציאו את הטלוויזיה, אז יש הקלטות בטלוויזיה. כידוע, הרבי מוקלט המון המון שעות. אם חסידי חב"ד יכולים להמשיך לשמוע שיעורים, אין גבול, כמה, כמעט. נכון, הרב דצן ממשיך לכתוב פסקאות, הרב שלוי ממשיך להכין מנגינות, והרב מלובביץ' ממשיך לתת שיעורים בווידאו, בשמיים, אתה לא יודע. זה באמת היה אז שהוא ממשיך עכשיו, רק אם מייחסים את זה לשנים שקדמו כדי שזה יישמע הגיוני וזה. אבל בכל אופן, אז כאילו פתאום התברר, ושוב, באמת זה לא מחלוקת, אבל זה הבדל בזמני, שבזמן ההוא, במערב, לא יכולת לחיות כמו יהודי. כי היה באמת התפוררות. ובמזרח יכולת. יש שם יהדות פורחת. עם כל הקשיים, והגזרות, והקנטוניסטים, וזה, חלק מהזמן. ובדורות שאחרי, פתאום במזרח, ודאי במזרח התקיף, אי אפשר לחיות, ובאמריקה אפשר. לא פשוט, אבל יש התמודדות. והרבי אמר, ועד רבה. איך התחילה הריבר, לא מפחדים מאמריקה, לא מפחדים מכל ה... התפתחות, בתוך זה נגלה שם שמיים, נקדש שם שמיים, אונית פיילוס, אם תרצו גם מזה. אונית פיילוס, גם מאמריקה. אבל לפני איזה שנה פורסם שיש יותר בתי חב"ד בארצות הברית מאשר בתי כנסת רפורמה. זה מיוחד, כי יש רפורמים נחשבים הקהילה הכי גדולה. מה זה קהילה? הם באים פעם בשבוע ל... את הכנסת כדי לראות את הנשמור אולי על איזו זהות יהודית או הרגשה טובה, תלוי מי, כן? גם מהם יש יותר תמימים, פחות תמימים, כאילו תלוי מה, לא יודע, כל אחד. אבל זה חיוור כזה. יש את אלה שבכלל לא באים לשום זה. אבל עדיין הם אמורים להיות, הם מאורגנים, יש להם גם תקציבים. יש להם הרבה, אבל יש יותר בתי חבר. והרפורים עושים חשבון נפש, למה? אולי משהו אצלנו. אולי משהו אצלנו לא מגמרי בסדר, צריך לבדוק את עצמנו. אנחנו לא מספיק מעליבים את הצעירים. טוב. אז מפה נמשיך ל... פה בהמשך, אומר פה איזה הערה הלכתית, נקרא גם אותה, כי זה, אם אני מבין נכון, זה מתוק. הוא אומר שגם הרפואה היא חלק מהחשבון. זאת אומרת, זה שיש בעולם מחלות, זה חלק מהבריאה. עם אלה, גם זה שבתורה הרפואה, זה חלק מהבריאה. אבל דרך שבארנו בהלכה בדעת הרמב״ם, כי מיעוט התרופות וכייצא במיעוטים במכלל סדר היצירה שמצא מיעוט כזה. לא שהוא אך מקרה. כי אולם יש חלק טרפות בכל הבהמות, זה עצמי. זה סדר אלוקי שזה יהיה ככה. זה סדר הבריאה. לפיכך לולי דעזיין בתורו בא וחשיב יקבע איסורה. וגם לרמב״ם זה ספק דורייתא מהתורה לחומרה. ומשלב קושיית הרבה מסוגיית דרובה, אין גדמת שוט חכמה שלמה. חון הרמז לכאורה, שרמב״ם אמר שספק דורייתא לחומרה מדרבנן, בדרך כלל, אלא אם כן יקבע איסורה. אז הרשב"א הקשה עליו, למה יש דרשות שהולכים אחר הרוב? למה יש לנו מסורת קבלה שהולכים אחר הרוב? הרי אם אפילו בספק התורה מקילה, אז למה למדו אותנו שהולכים אחרי הרוב? אז אומר הרב חרל"פ, כי אם זה היה ספק שקול, זה היה כמו יקבע איסורה, שבזה הרמב"ם מודה. כי יש באמת, בטרפות נגיד, זה סדר העולם שיש חצי טרפות. מי ישב, סברה כזאת עמוקה, משהו מתכוון להגיד. כמו כן במטבע הנפשות, ככה היצירה לאחר החטא הכללית, הכללי נמצא שמיעוט על כל פנים של מטבע נפשות, הרי ההשתמשות בקיצוניות באופן זה מכלל הסדר, ונמנע מיעוט זה קיצוניות. כן, זה ככה הוא מסביר, למה מה שהתורה אמרה לנו שהוא על דרך הרפואות, זה לא יציאה מהסדר, כי סדר הבריאה זה שיש מחלות, וצריך להבריא, כלומר, אדם הראשון, זה כמו שאמרנו, הפרק השני עם מורה נבוכים, יש כאילו איזה חזון, איזה מדרגה אידיאלית שלוקחים על היושר לגמרי. אבל התורה ניתנה לא למלאכי השרת, ואולי גם לא לאנשים שהם במדרגה כזאת, לאנשים שהם כן עם כבר עם החולשות האלה, כלום לארץ מצרים ירדתם, כמו יצר הרע יש לכם, מה שאומר משה רבינו למלאכים. אז התורה ניתנה כבר למציאות הזאת, שחלק מהעניין של המציאות שיש בה את המחלות ושאנחנו מתמודדים איתם ומרפאים אותם. זאת אומרת, התורה מדריכה אותנו איך לרפא. אז הוא ממשיך, ופה דן בדברי הרמב״ם וההשגה של הרמב״ן, ואז מיישב את הרמב״ם. הוא מבאר הרמב״ם חטאו של משה רבינו עליו השלום, שנטל לצד אחד מהקצוות ממעלת המידות והסבלנות, כאשר נטל לצד הרגזנות, באומרו שימונה המורים, דקדק עליו השם יתברך, שיהיה אדם כמוהו כועס לפני נדת ישראל, במקום שאין ראוי הכעס. וכאשר ראו שכעס, אמרו שהוא עבד השם. ודאי אין לו פחיתות מידה. ולולא שהיה יודע שהשם יתברך כעס עלינו בקשת המים, ושאנחנו יחסנו יתברך לא היה כועס. ואין ברמב"ן על התורה פרשת חוקת ששפך עליו סוללה. וזה לשונו. והרב רבי משה סבר בו סברה ואמר וכו', והוסיף וכו', שהכתוב אומר ומריטי פי שעברו על דברו ואמר לו אמנתם בי שלא האמינו בו אין העונש בעבור שכעס ויותר היה ראוי שיהיה העונש על משה שכתף על פקודי החיל בחינם כן אתה מחפש כעס אז יש כעס יותר מפורש והכתוב לא סיפר פה במי מריבה לא סיפר כלל שכעס כשימון האמורים תוכחת כדרך ממרים מיתי משה ועוד כי אהרון לא כעס מימיו, כי בשלום מישור הלך מאוד לו. וגם אנחנו ידענו שכתוב במשנה שאהרון אוהב שלום, רודף שלום. אבל לא כעס מימיו, זה הרמב"ן גילה, כן. סתום, לא כעס מימיו. ועוד שאי אפשר שלא היה כעס גדול, מת השם עליהם בעשותה מריבה עם משה, בכל הניסיונות במדבר. חטאם הגדול כשאמרו למה הילית ממצרים שירצו את עבדים לשונאיהם עבודת פרח מלהיות עם האלוקים כבן עובד את אביו משה אמר גם בי תנף השם ילחם למור הרי אומר את זה על החטא הזה וכל האירוע הזה אם כן הם חטאו וגרמו כל הרעה הזאת לדברי הרב אין להם בכל המעשה הזה חטא ופשע ובכאן עוד רמז זה קצף גדול בחיוב מגיפה שנאמר וירא כבוד השם עליהם שעומד אל הקהל נזכר ומראה עד השם וכו' כאילו הרמב"ן אומר א', אהרון לא כעס, ב', זה לא כעס, זה תוכחה. ג', באמת היה צודק לכעוס. זה לא טעות, הם באמת לא היו בסדר. טוב, אז הקושיות הן מובנות, והנה הרב חרל"פ מה ליישב את דברי הרמב״ם. אמנם דברי הרמב״ם היו עמוקים מאוד. הן כל חרון אף וכעס שאנחנו נכנסים כלפי מעלה, אלא אין זה מגדר התפעלות. הנה, פה המילה מופיעה, התפיילוס, כן? זה לא התפיילוס, חס וחיל. לא מייחסים לו התפעלויות. כי התפעלות אנושית חיילה. ורק מפני הרושם שהחרון אף עושה, אנו מייחסים האחרון אף להרושם, ולא אליו יתברך. כן, שיש כאילו הופעה במציאות שהיא כמו ביטוי של כעס. אבל לא שהוא חלילה. לכן אף על פי שבאמת הקציפו על מי מריבה, בכל זאת, אז בעומדם על מפתן ארץ ישראל בא הדיבור ודיברתם אל הסלע לעיניהם. ונתן ממיו. היינו תפעלו הפעם שהסלע ייתן ממיו בכל אופן, למרות מצבם הירוד. והיה אז תקופה של הוראה, לבעל ידמו שהנטייה לקיצוניות ומסדר היצירה המתוקנת. אלא שהמבוקש הנכון הוא להשתחל לגמרי מכל נטייה רגשנית נטייה לקיצוניות תהיה מה שתהיה. אומר לי שפה, זה כאילו צריך ליישב את דברי החלפ עם סוף דברי הפרק הקודם. אומר, אל תגידו שהנטייה לקיצוניות בסדר היצירה המתוקנת, אבל הוא כן אמר שזה סדר היצירה. אני כנראה הכוונה, אבל זה לא סדר היצירה המתוקנת. כמו שדייקנו ברמב״ם, זה לא השאיפה, זה לא החלום ללכת לקצה. באמת, האמת זה האמצע. אנחנו בעולם שצריך רפואה. זה כבר סדר העולם שצריך רפואה, כן? אבל צריך מדי פעם, לפעמים, למתי, כן? אבל להיזכר מה החזון, מה באמת צריך להגיע. אני חושב שלזה הוא מתכוון כאן. מוקש הנכון, נשתחרר לגמרי מכל נטייה ראשונית, תהיה לקיצוני, תהיה מה שתהיה, להיות לגמרי על קו האמצע. זה על משה ללמד דעת, לבד לדמו, כי הכרח היצירה מחייב דווקא ככה. עכשיו זה ממש מתכתב עם מה שאמר למעלה. אז זה הכרח היצירה, אבל מחמת החטא הכללי, כמו שכתוב, אבל לא באמת הכרח היצירה. דיני כל המידות הטובות הנמצאות בנו, הלא אין לנו אך מפני שלמעלה בשורש גם כן כך. אבל כן, אם הייתה הנטייה לקיצוניות, היא תהיה מוכרחת גם לפי סדר התיקון של העולם. מוכרח שגם למעלה יש שורש לזה, ויבוא לייחס חס ושלום כעס כלפי מעלה מצד העצם חלילה. באמת כל הכעס הוא מצד הראש שמלבן. כאילו אומר, איך שאתה מבין את המציאות כמו שהיא צריכה להיות, זה איך שאתה מבין את הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא, המציאות היא בדוגמתו. האדם נברא בצלם אלוקי. ודאי המציאות השלמה היא הופעה אלוקית. אז אם יש בעולם נטייה מובנית, לא רק מצד ירידת העולם, אלא מצד העולם כמו שהוא, נטייה מובנית לקיצוניות, אז זה אומר שכביכול גם אצלו, למעלה יש, וזה לא נכון. ועכשיו כאילו, משה רבנו בא, בזמן הזה, כאילו התגלה להם, עכשיו הם צריכים להעמיד את החזון, אולי זה קשור שמפני הכניסה לארץ, להעמיד את החזון השלם. אמנם יש הרבה דרך חדשה, אבל צריך לתאר את החזון השלם, אחרי זה להתחיל ללכת עד שנתחיל את המסע ולהגיע אליו. ודור דעה כזה, אשר גם הקטנה שבשפחותיהם הייתה כיחזקאל, ככה הרי אמר הרמב״ם, אומר הרב חבלה, בנברי הרמב״ם, ולמדים כי מעלה הזו של ישראל לא הייתה מיוחדת דווקא אז בקריאת ים סוף, אלא כל הדור כולו, דור המדבר, היה דור דעה כזה, שגם השפחה ראתה מה שלא ראה יחזקאל. לא היה רק רגע אחד, כל 40 שנה. אז היה נדרש לו, אמר מולה אותן למקום הגבוה יותר עליון ויותר נשגב, עד כי לא יהיה צורך בשום נטייה לקיצוניות אפילו רפואה, כן? מה שאמרנו שצריך את זה לרפואה ושהתורה בנויה על זה, זה כאילו בעצם אורו של משיח. כי התורה מדריכה אותנו בעולם שלנו. ויש חלום על אורו של משיח שיהיה כבר עולם מתוקן. כן, זה לא שאז לא ניתן צדקה, כן? אבל אז זה יהיה אולי טבעי. לא נצטרך את זה כרפואה. ולשם זה בא הדיבור, שהפעם לא ידברו כלל עם בני ישראל כאילו על הסלע, כשם שהם מתרכזים על הסלע, ככה מתרכזים על ישראל. יש מסביר, למה צריך לדבר עם הסלע? על הסלע לא כועסים. דומם. אחד לא כועס על הסלע. אבל... אז ככה, לכן שידברו אל הסלע. שיהיה עכשיו משהו לגמרי, 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 בלי שום... טפיילוס. וזה היה, ולא הדור אמנם היה ירוד, אבל היה צריך עכשיו, זה מה שאומר הרב חלה. ככה מתכוון הרמב״ם. זה בזמן ש... מה השעה? אז אולי עוד נשלים ככה דרך הדרוש ונעשה באמת חיבור בין הסיפור שסיפרנו לבין הזה. שאפשר להוסיף ולומר, אני חושב שזה ברוח הדברים אולי שדיברנו פעם קודמת, למה באמת עכשיו רוצים שיהיה עונית פיילוס? כי עכשיו עוברים מהמדבר, סליחו לי לאמריקה, טוב, לא לאמריקה, אבל עוברים למקום הרבה יותר עם ניסיונות, כן? במקום, כמו שברוסיה, קוזקים אמנם מדי פעם שברו את החפצים, אבל היה הרבה יותר ברור מה טוב ומה רע. קוזקים זה הרע, והטוב זה היהודים. מה זה יהודים? בית הכנסת, בית המדרש, מצוות, שבת וזה. באמריקה פתאום הכל יכול להתבלבל. להבדיל כמובן במדרגות, אבל גם המדבר, הכל היה אוכלי המן. נסים לארץ ישראל, א', מתעסקים בגשמיות, ב', פוגשים את העמים, ניסיונות קשים, כידוע. כי ידעתי אחרי מותי, כמו שמשה רבנו אומר. אז יכול להיות שלכן צריך עונית פיילוס, כאילו להגיד כמו שהרבי אמר, אמריקה אינה שונה. שגם אם אנחנו נמצאים בדור כזה, שבדור כזה שהוא צריך הרבה הרבה יותר תיקון, הרבה הרבה יותר הרמה, הרבה הרבה יותר עבודה, אבל בנחת רוח. אם יש מכתב של הרב שכמה פעמים הבאנו אותו פה, אבל אני חושב שלא בא למסגרת. שנה הזאת, שאומר שצריך ללמוד מהרמב״ם ודומיו, שכשהם נתקלו ברוחות מאוד קשות של כפירה, הם לא כעסו, הם לא זעפו, הם לא ידעו בלי סתרעות, הם ישבו בנחת ובהירות העניינים באופן הכי עמוק והכי אמיתי והכי זה, כדי ליישב את הלבבות, כדי באמת לרפא. זה מה שהרבי עשה באמת באמריקה. הוא באמת היה במציאות לא פשוטה, אנחנו יודעים, זאת אותה אמריקה, כן. אבל הדרך שלהם הייתה מאוד נחושה, כן, שאומרים. אבל אני חושב שכמעט לא תמצא שהוא מתקיף מישהו, צועק על מישהו, לא נדבר בתוך ההתוודות לפעמים ככה קצת, אבל ביחס לאנשים מבחוץ, אלא הכל בנחת רוח, הכל באיזה, כל מי שבא אליו ושאל אותו את השאלות הכי נוקבות, הכי זה, אז פשוט הסביר בטוב טעם ודעת עם כל הגאונות שלו וגם הידע הכללי שהיה לו, שהוא רכש אותו כנראה גם בשביל זה. עונית פיילוס. עונית פיילוס כפול, כן? גם ביחס לעבודת המידות, אבל גם עונית פיילוס מכל הקשיים שיש. הרב חלאפ לא אמר את זה, אמרתי, רשת נוסף. נראה קצת ברוח הרב שבן פעם קודמת. הוא דיבר על החזון. הוא אומר, יכול להיות, באותו מובן, כאילו באמת צודק הרמב"ן שהם, הטענה שהם כועסים, שיש סיבה לכעוס עליהם. אבל דווקא עכשיו צריך ללמוד איך מחנכים דור שיש אלף סיבות לכעוס עליו, לא אחת. זה כבר לא יעזור לכעוס. כשהילד עושה פעם אחת, משוגע אחת, יכעס עליו הוא יתיישר. אבל אם הדור יש, אם הדור או הילד הוא כבר... אז אתה צריך מבין, אתה צריך לעבוד באופן אחר, להחליף את הראש. בין אחת, אתה צריך להגיע לאמון קודם כל. אם הגעת לאמון, אז לשוחח. ואז להגיע למצב שהוא באמת יתעורר לרצות. ודיברתם אל הסלע. שהסלע יסכים. אז זה הכל משלים, כן, הרעיונות האלה. הם משלמים אחד את השני. וזה מה שהרב צודה אמר בשנותיו האחרונות, שבדור הזה, זה אגב המשפטים שזכיתי לשמוע, צריך עצבים של ברזל, עצבים של פלדה. מה זה עצבים של ברזל? עונית פיילוס. ממה לא להתפעל? מכל הצרות הרוחניות כנראה, התכוון, שיהיו. לא התכוון מהמצב הכלכלי. לא מזה שלמדינת ישראל יהיה תקציב שנתי של 400 מיליארד או תל"ג, קוראים לזה, של, יש תקציב, יש תל"ג, זה לא אותו דבר, של מאות מיליוני, מיליארדי איזה. זה לא צרה כל כך. אבל מהסוגיות הרוחניות שקשורות לכל השפע הזה וכולי, יהיו הרבה דברים קשים. זאת אומרת, צריך לתלמיד של ברזל, לתלמיד של פלדה, שנזכה.